הייתי שם. שורדי שואה מספרים ומשתפים את זיכרון השואה והגבורה שלהם. וזהו סיפורו של דוב סקאג'ו.
שמי דוב סקאג'ו. נולדתי ברומניה, עיירה שטפנשט. היינו משפחה, 8 ילדים במשפחה, והורים ושני סבתות. אמא שלי, זכרון הברכה, אמרה, לא נתפנה. זה התחיל בשנת 40, וכל היהודים התפזרו, לא ידעו לאן. כל אחד תפס כיוון. לכן, אמא שלי אמרה, עדיף שנמות כולנו במקום אחד. והיה לנו קושי רב לעזוב את הסבתות. ונשארנו האחרונים בעירה, כולם שהלכו, הרבה נהרגו, הדוד שלי עם 6 ילדים עד היום, אני לא יודע את העצמות שלהם. זה היה לו 6 ילדים במשפחה, לאבא שלי היה אח והיה לו להקה, היה מפורסם בעירה שטפנשט, והוא היה מנגן בכל עיר מעיר לעיר. עד היום מסרתי את עדות ביד ושם, את התמונות שלהם עד היום, את העקבות שלהם לא יודעים. כמו כן, גם בלודות. בזכות זה שאנחנו נשארנו האחרונים בעירה שטפנשט, אז אנחנו נצלנו, היה רב שקראו לו ישעיהו, ואת העצמות שלהם שלו הביאו ב-1999 וקברו אותו בבני ברק. הרב הזה היה השופט של יהודים, לא יהודים מסכסכים, בעל ואישה מכל העולם היו באים אליו, והוא בעצמו לא היה לילדים, אבל את מי שהוא ברך, כל ברכה הצליחה. הוא צפה את המלחמה, את מלחמת העולם, ואמר, הולך להיות אסון על עם היהודים. מי שיכול, שיברח לאן שיברח, שלא יישאר. אנחנו, בזכות זה שאמא שלי התעקשה ולא יכלנו לעזוב במחר, והיינו משפחה גדולה ולא יכלנו לעזוב, נשארנו אחרונים. אבא שלי היה אילון, והוא התפנס בשטפנשט, איפה שהיינו, לסבא שלי היה בר מים, והיה מוכר מים. מים כמו מים מינרליים. זה מים מהבר, היה הכי בריא לשתות. והוא היה בן בית של הרב הזה, שאני הזכרתי אותו, שמביא את המים ומתייעץ איתו. זה הפנסה שלו, מהבר התפנסנו. עד היום, הבר קנה שקוראים לו בר בעיירה שטפנשט של סקאג'ו. סקאג'ו, מזה בא, שם נתנו את שם משפחה לפי המקצוע. מי שהיה סנדלר, אז קוראו שזמרו, מי שהיה חיית, קרויטורו, וככה הלאה הלאה, לפי המקצוע.
דוב היה בן 6 בתחילת המלחמה. משפחתו גורשה, וההישרדות הקשה רק התחילה.
בסוף, גירשו אותנו מהעירה, הרומנים שיתפו פעולה. היה שליט רומניה שקוראו לו אנטונסקו, והוא שיתף פעולה עם הגרמנים. אנחנו עם עגלה ושני סוסים, לקחנו את הסבתות ונעדנו לעירה סולצה. בדרך רקמו אותנו אבנים, ואני, הזיכרון שזכור לי, שבזכות זה, שאימא שלי היה לה סיר, שסיר מיציקה, שמה לי על הראש, זרקו אבנים עלינו, בדרך רקמו אותנו אבנים, מסעיות של רומנים, רקמו אותנו, שמה לי סיר, בזכות זה, אני נמצא פה היום ויכול לתת עדות. אני איבדתי את הילדות, ילדות לא היה לי. לא יכלתי ללכת לבית ספר. הגענו לסוליצה, משם גירשו אותנו. הייתי בן 6. וריכזו משם, מסוליצה, גירשו אותנו, הגענו לעירה באותו שם. שם הפרידו את הילדים, הכניסו אותנו בתוך בית כנסת גדול, איזה 100 ילדים. ההורים לקחו אותם לעבודת כפייה. האחים הגדולים לקחו, נשארנו בלי מזון, בלי להתרחץ, בלי שם היה שלג, והיה אסור לצאת. בלילות הילדים היינו יוצאים לחפש בדירי חזרים שיריות מזון שנוכל לשרוד. ולשרוד את הקור, לא היה עם מה להתחסות, היינו נכנסים למדבנים עמוק שנוכל לשרוד. בלי נעליים, בלי זה. לקחו את אמא ואבא, לקחו אותה לעבודת כפייה. ועוד נאבקתי ממשל גרמניה, שרק לאחרונה הסכימו שאכן היה גטו, גטו פתוח הם נקראים. נאבקתי איתם שהגטו, ואני בתור ילד הייתי הולך לחפש את אבא, וראיתי שחופרים. אמרתי, בשביל מה החברות? זה בשביל להכניס את היהודים, אלה שנשארו, החברות האלה עמוק, בשביל להכניס את קבר האחים. אז הייתי מתעתק קצת שמה, שאני אשרוד אולי לחתיכת לחם, עוזר לאבא. והגרמנים, שאני נאבקתי איתם, אני אישית בלי עורך דין, נאבקתי איתם, שאני הייתי בגטו, והם אמרו, אתה בגיל כזה לא היה. דחו אותי, עיררתי, הכירו. הגרמנים הסתובבו חופשי. איך הגרמנים בסוף המלחמה, היה הפצצות מהאוויר. והפצצות האלה היו צבא אדום, צבא רוסיה. הפציצו את העיר, ראיתי ברחובות, ראש, רגליים, מפוזרים. ואז הגרמנים, שהפצצות האלה, התקפלו, התחילו לברוח. בזכות הרוסים שנכנסו לרומניה, וניצלו השריות שנשארו. היה פרוגרום בעירה של יש, והרגו יהודים ולקחו את השומן ועשו סבון. והקהילה היהודית קנתה את הסבון ועשו קבר החיים. זה היה ביש, עירה יש. זה קשה לספר, כי הסיפורים לא נגמרים, אם אני הייתי צריך ללכת לבית ספר, והכינים הלכו עליי, אף ילד לא רצה לשבת על ידי. וכשבאו ממשרד הבריאות, הייתי נכנס מתחת לשולחן, להוריד את הבגדים, התביישתי. זה לא כבוד, זה קשה לספר, זה תמות האלה.
דוב היה בן 11 כשהמלחמה נגמרה, אבל אצלו השואה המשיכה. מלחמת ההישרדות לא הסתיימה.
המלחמה נגמרה, אבל השואה למעשה המשיכה, כי לא היה לנו לאן לחזור, לא היה לנו לאן. וההורים שלי הלכו לעבוד לכל מיני עבודות מסתמות. אבא שלי היה לוקח אותי על כתפיו, בלי נעליים, עם בגדים קרועים לבית ספר, נושא אותי על כתפיו, בגדים קרועים, בלי מקלחת. הכנים אכלו אותי חי, לא ידע, לא בית ספר. כשהתחלתי לבית ספר לא היה לי פרון, לא היה לי מחת, כלום. אני הייתי לוקח מחברת שהיו זורקים, ומשתמש עם המחברת הזו, למדתי 3 שנים. מחקתי עם לחם, עם פרוריות לחם, והייתי בסוף הבית ספר מחפש בין הספסלים שריות אוכל, מיישרים למצוא איזה משהו לאכול. אני למדתי עם אח יותר גדול, ואני הייתי מצטיין בבית ספר, הקפיץ אותי כיתות, והייתי עושה שיעורים בנר. הזכירו ההורים שלי חדר, שהגענו 10 נפשות בחדר הזה. לא היה חשמל בחדר, זה חדר מחימר. ולא היה מים, וגם אמצעי חימום, ומה, היינו אוספים מקלות של תירס יבשים ועושים מדורה, כי גם מים, אם היינו צריכים, היינו יוצאים ברחוב, שבס היה קפוא, והיו צריכים לשפוך מים חמים על מנת שזרים קצת מים. שירותים היה מרוחק מהחדר, 2 מטר גובה שלג, וזה נמצא בשדה, והיינו יוצאים לא יודעים לחזור. אז עשינו את הצרכים לצערי בתוך חדר. בלי אוכל, בלי זה, הסבל המשיך. המשיך, אני למדתי, הייתי חניך מצטיין, השלטונות, הרומנים, ראו שיש לי רצון ללמוד, נתנו לי מגלה, שלעזור לי, שאני אקנה ספרים, שאני אשתקם. אח שלי, שהיה יותר גדול, היה מעתיק ממני, והקפיץ אותי כיתות, הקפיץ אותי, אני סיימתי ברומניה 6 כיתות, אבל בנר, על יד נר הייתי עושה שיעורים, לא היה את מי לשאול, ההורים שלי לא ידעו לקרוא לכתוב, איך הייתי על ספר ישן, שזה השירים זרקו, הייתי עובר על הספר הישן ולומד שאני אהיה בעניינים בתוך, שאני יכול להתקדם.
משפחתו של דוב ניסתה לעלות לישראל ולבסוף הצליחה, אבל הקשיים המשיכו ללוות אותם גם בארץ.
ב-1950 ביקשנו לעלות לפלסטינה, אז קראו למדינת ישראל פלסטינה. אז בשביל לעלות זה לא היה דבר פשוט. אנחנו הגשנו נהרות וכל הזמן פסלו. אין ספק שלא האחים הגדולים לא כלולים ביציאה. אני ועוד 2 אחים עם ההורים דחו ודחו. הגיע השראה ליציאה. עכשיו היו שצריכים לשלם כל מיני אגרות למיניהם. ולא היה מאיפה. אז ליהודים מוצאים פטנטים שונים. ומה זה אומר? היינו צריכים לקחת מטלטלים מהשירים, מטלטלים, ותוך המטלטלים זה ארגזים סגורים, ולא היינו מעזים לפתוח לראות מה יש בפנים, כמו שמעבירים חשיש דברים, היה זהב, היה כל מיני דברים, רק רצינו לקחת שנוכל לשלם דמי מעבר. אם היו פותחים, ההורים שלי היו נכנסים לבית סוהר ומבטלים את אשרת יציאה. וכל היהודים בחוסר אמצעים עשו את זה. והברחנו בארץ, העברנו את המטלטלים למי ששייך, והגענו לשער עלייה ב-1951, אני זוכר, ב-10 באפריל. הכניס אותנו במחנה, זה צבאי של הבריטים, היה מגודר. היה נראה לי שאני במחנה ריכוז, אבל פה היה שונה, מזון היה, אוכל היה. היה, כל אחד קיבל שמחה, אבל אני, היום אני מבין שזה היה למצאי ביטחון, שלא נלך ליבוד, שלא מכירים את הארץ, לא מכירים את המקום, אז זה היה לגיטימי. אחר כך, אחרי שבוע, בא מסעית ולקח אותנו למגדל גת. זה לא אשקלון, מגדל גת. אז קראו לזה מגדל גת. ומגדל גת זה היה עיר עתיקה. לא היה שמשון, לא היה איפה שרמת אשכול, זה היה מעברה ב'. איפה שזה נאות אשקלון, מעברה א'. ומעברה ג', היה המועצה האזורית חוף אשקלון, זה היה הכי גרוע. עכשיו הגיהנום למעשה המשיך. כשעלינו בארץ ב-1951 באפריל, מעברה, אני לא ידעתי מה זה אולפן, הלכתי לעבוד מגיל 14, הלכתי לעבוד במאפייה, עבדתי בתור נער, 14-15 שעות עבדתי. באתי לישון, בואי, אכלו אותי הזבובים. החום, לא יום ולא לילה, הגיהנום המשיך, ולא היה למי לבקש ועל מי לבקש עזרה. המנות, לחם, חימה, ביצים, היה בקרטלים, אם אתם לא יודעים. היה בקרטלים. אז העדות המזרח, היה להם יותר ילדים, אז הם היו מוכרים את זה, את המזון בשוק השחור. האשכנזים היו קונים בשוק השחור מאלה מצרוכות הרבה ילדים, שלקחו ביצים, לקחו חימה. וככה זה. בשביל לקחת חצי כיכר לחם, היו צריכים לקום ב-4 בבוקר. אני עבדתי במאפייה, והייתי גם מחלק לחם. יש לי תמונה מ-1951. אני לא הלכתי לאולפן, לא כלום. פה שעבדתי ולא יכלתי לישון, הייתי גר במעברה בית באוהל. בלילה נפלו, היו באים מסתננים באשקלון. ואנחנו, אחים, שהתאוששנו קצת פה בארץ, קנו עגלה וסוס והתחילו לעבוד. באו מסתננים ופרצו את הרפת בגבעת ציון. היינו גרים, כולם גידלו פרות פה, להתפרנס, לשרוט כבש וכך. רצנו אחרי מסתננים, אני ואחים עם קלשונים. ואמרו, אתם לא נורמליים, לא נורמליים. אני אספתי במלחמות חיילים פצועים, גופות, אבל לא פחדתי משום דבר, לא פחדתי. מכלום, פצצות נסביבים ממלחמת התשה. יש חיילים, אני עוד נמצא, היה אחד שהיה לו בית ספר לנהיגה. כל פעם שהיה פגש הוא אמר לאשתו, בזכותי הוא חי.
דוב מגיע לגיל גיוס, וגם כאן נתקל בחסמים. הוא מתעקש ומצליח לשרת בצבא ההגנה לישראל.
אני התגייסתי 1954, התגייסתי לצה"ל. רצו לשחרר אותי, למה הפרופיל הנפשי לא היה תקין. אמרתי, אני בסדר, אני רוצה לשרת, אני לא, אני בריא, אני חתמתי שאני, אני לוקח עליי אחריות, ואני עברתי את כל הקורסים, חבלה, לפרק מוקשים, רימונים, כל המלחמות ישראל שירדתי.
למה, תספר לי על זה שרצו לשחרר אותך בגלל פרופיל נפשי.
היה לי פרופיל נמוך, פרופיל נפשי. ואני דחיתי אותם, ודחיתי, אמרתי, אין לי כלום, הכל בסדר. לפי הבדיקות שערכו לפני הגיוס, לא מצאו אותי כשיר. ואני התעקשתי שאני רוצה לשרת, לא ידעתי לכתוב, לא ידעתי לקרוא. אני רק בצבא, אחרי הפעילות שעשיתי, למדתי מורה, הצמידו לי מורה, ולמדתי לקרוא ולכתוב. שירתי בכל המלחמות, בתשה, במלחמת ששת הימים, במבצע קדיש 1956, מבצע סיני, זה קראו לזה, בזמן בן גוריון. ואני עד היום מחפש כמה שאני יכול לתרום ולעזור ולהיות עצמאי. היום יש לי מטפלת ואני צריכה לשמור עליי.
דוב סיים את שירותו הצבאי, חזר לאשקלון, מצא תעסוקה והקים משפחה גדולה. וכך הוא מגשים את ניצחונו.
מה להגיד שאני כל השנים שהשתחררתי מצה"ל, חזרתי לאשקלון ולא הייתי זכאי לעבודה. עבדתי בבניין הארץ, עבדתי בזיפות כבישים, עבדתי בכל עבודה. אני הקמתי אחרי הצבא, אחרי הבניין וכל הסיפורים האלה, אני הלכתי ללמוד קורס נהיגה, קניתי מסעית, הקמתי חברה עם האחים, חברת הובלה, ואני עמדתי בראשה ובהצלחה. כן, אני התחתנתי ב-1965. הקמתי משפחה, שני בנות ושני בנים. והילדים שירתו בצבא, יש לי 12 נכדים, 4 נינות, וזה הניצחון שנגשמתי. בא לי לבכות, בא לי דמעות, שזה הניצחון שלי, שהקמתי משפחה, והנכדים משרתים בצבא, ביחידות מובחרות, וזה הראשון שלי. זה הראשון שלי. זה קשה מאוד לספר. כמה שתכנסי יותר עמוק, הזיכרון מלא מחדש את הזוועות. הזוועות לריף בדירי חזירים ושירות אוכל.
וזהו סיפורו של דוב סקאג'ו.
השם שלי סקאג'ו, מהראשונים באשקלון, ושם הפרטי זה דוב. קוראים לי גם ברקו, ושמי זה שני שמות, ברקו זה דוב. זה הסיפור. והילדים שלי, לא יכלתי לספר את הזוועה שעברתי. רק לאחרונה, שאני כל פעם באים לראיין אותי, באים גם תלמידים מהתיכון הביתה, ואני מקבל אותם יפה ונותן להם כמה שאני יכול לתת להם עדות. אני לא דוחה אף אחד. הייתי אצלו למחל ישר יום השבוע, אמרתי, אני מסתער, אני מוזמן לבסיס חיל האוויר בפלמחים. אני דוב סקאג'ו, מתרגש מאוד שזכיתי ליום כזה שצוות ישראלי התעניין בעדות בזוועות שעברתי. אני מודה לכם שבאתם והקשבתם. תודה רבה.